אני רוצה לענות על שאלה שהגיעה אליי מעוקבת באינסטגרם, ואני בטוחה שהיא מטרידה כמעט כל הורה בשנת 2024, בין אם כך או אחרת, יותר או פחות, אבל אני בטוחה שזה ככה גם מעסיק אתכם. אני רוצה להתחיל ולהגיד שהשאלה הזאת היא מורכבת, היא מורכבת מעולם ערכים, הנושא הוא קצת נפיץ, קצת הרבה אולי נפיץ. אני מקווה ומייחלת לזה שאני אצליח להביא כאן מצד אחד את המורכבות, ומהצד השני גם את הדעה האישית שלי, זאת אומרת גם את המענה המקצועי של מה אני חושבת מאוד הדבר הנכון, בסדר? וגם להפריד בין מה אני חושבת הדבר הנכון לבין הדעה האישית שלי, בסדר? של איך להסתכל על השאלה הזאת ואיך בכלל אנחנו ניגשים אליה בצורה מספיק טובה. אז השאלה הייתה כזאת, היא הייתה מורכבת ממספר שאלות, אני אגיד ככה קצת יותר בגדול. השאלה הייתה, מה אני עונה לבת 4.5, לא משנה אם תיקחו 4, 5 או 6, מבחינתי זה בדיוק אותו דבר. מה אני עונה לבת 4.5 ששואלת אותי, למה לניצה, בסדר שם בדוי כמובן, מהגן שלה, אין אבא. עכשיו זה לא כי אבא מת חלילה ולא כי אין אבא, אלא כי למשל זאת משפחה של שתי אמהות, בסדר? לסביות. או שזאת אמא חד הורית, או אם יחידנית, בסדר? שזה, אנחנו עושים את ההפרדה בין אם חד הורית, שיכולה להיות אולי גרושה, אולי הרבה סיבות אחרות, לבין אם חד הורית, שהיא אמא שבעצם הרתה מתרומת זרע. זאת אומרת שיש כאן בעצם שאלה, שהיא גם, שיש בה מורכבות שהיא מעבר לאבא שלה יצא לקרב ומת, שגם זה משהו שמאוד קשה להבין בגיל 4.5, אבל יש פה איזושהי תשובה שהיא מאוד קצרה, מאוד נקודתית, ואני יכולה לתת אותה, לבין שאלה שהיא צריכה איזשהו הסבר הרבה יותר מורכב, בסדר? זאת אומרת, בנק הזרע זה מורכב, הורים שהתגרשו והאבא לא בתמונה זה מורכב, שתי אמאות זה מורכב, כי זה מורכב, או שתי אבות, או משפחות בהורות משותפת, או כל מיני סוגים חדשים של משפחות שהם באמת מורכבים. אנחנו לא יכולים לפשט אותם לילדה צעירה כל כך. אז אני רוצה להתחיל דווקא לפני שאני אענה על השאלה הזאת, גם ברמת הידע, גם ברמת הדעה האישית שלי, אני רוצה להגיד כאן מספר דברים על המאפיינים בגיל הרך, בסדר? על איזה שהם רגע מאפיינים שחשוב להבין על הגיל הצעיר, כי זה יעזור לנו להבין איך אנחנו ניגשים לשאלה מורכבת. הדבר הראשון ואולי הכי חשוב זה שאצל ילדים צעירים בגיל הרך אין מורכבות, בסדר? יש שחור ולבן. טוב ורע, רעים וטובים, כן ולא, אסור ומותר. המורכבות היא כמעט ולא קיימת. בסדר, זאת אין שטח אפור, ולכן לילדים מאוד קשה להבין וללמוד כשאין משהו עקבי, שמלמד אותם מה מותר ומה אסור. האם מותר להרביץ, אסור להרביץ. איפה אני ישן? במיטה שלי, במיטה של אמא, במיטה שלי. הם צריכים איזשהו משהו ברור מאוד, עקבי, דיכוטומי בצורה מסוימת. בסדר? הגמישות שם תהיה יותר קשה בגיל הרך. בסדר? זה לא אומר שאנחנו לא צריכים את הגמישות הזאת, אבל אנחנו צריכים להבין שהמוח שלהם הוא מאוד שחור ולבן. המאפיין השני שלהם זה שההבנה שלהם הקוגנטיבית מוגבלת. לא כי הם טיפשים, הם מאוד מאוד נבונים, אבל הבנה של דברים מורכבים לוקחת להם זמן. בסדר? בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה בעולם, ההבדל בין ערך לבין הכמות שלו. נכון? אנחנו ניתן לילד קטן יהלום מאוד קטן, שהשווי שלו הוא מיליון דולר, נניח, אין לי מושג, אני לא מבינה בתחום, אז הבנתם, וניתן לו חמישה שקלים, אבל בשקלים. בסדר? לא מטבע אחד. גם אם זה היה מטבע, הוא היה בכל זאת לוקח את המטבע. אבל בטח ובטח אם זה היה חמישה קטנים. את מה הוא היה לוקח? בוודאי וברור לכולנו, בסדר? שהוא היה לוקח את החמש. הוא היה מעדיף להחזיק כמה, בסדר? זה מרגיש הרבה יותר גדול, מאשר משהו מאוד קטן וקצת מנצנץ. זה הרבה פחות מגניב. למה? כי מאוד קשה להם להבין בשכל, גם אם אני אנסה להסביר לבין החמש-שש שלי, שהיהלום הזה הולך לסדר לו את החיים, ואולי גם את הנכדים שלו, הוא יעדיף את החמישה הקטנים. וגם ילדים קצת יותר גדולים, בני 7 ו-8, קשה להם להבין ערך. בסדר, הם רואים שטר של 20, קשה להם להבין שגם 20 שקלים, השקלים הקטנים מכסף, זה בעצם אותו הדבר. בסדר? זאת אומרת, היכולת של ילדים קטנים להכיל מורכבות ולהכיל הבנה שהיא דורשת הגדרות, מילים, משהו שהוא מופשט גם ולא חזותי, ערך זה לא עניין, זה לא חזותי, וילדים קטנים הם מאוד חזותיים, הם רוצים וצריכים ללמוד ואוהבים ללמוד דרך מה שהם רואים ויכולים להבין אותו דרך העיניים, מה שהוא לא כזה, הם לא מסוגלים להבין בשכל, בסדר? וזה חשוב להבין את זה רגע, כי זה יכול להסביר גם הרבה דברים שאולי אתם ככה מתלבטים לגביהם, בהמון שאלות, בסדר? אבל הסברתי לו שחשוב לצחצח שיניים. אין שם את ההבנה שאנחנו חושבים שקיימת. בסדר? אנחנו לא יכולים לבנות על זה שאם אני מסביר לבן הארבע, שאם הוא לא יצחצח שיניים, יהיו המון המון חיידקים שיהרסו לו את השיניים, ואז הוא יצטרך שתלים, זה מה שיגרום לו לצחצח שיניים. אין רציונל. ההבנה היא מאוד מאוד מוגבלת. בסדר? אלה שני מאפיינים שחשוב לי להגיד אותם כבר בשלב הזה של הפרק. ואני רוצה לתת כאן משהו שהוא כבר יותר שלי, בסדר? שהוא כבר הדעה האישית שלי. מטרה חינוכית ראשונה במעלה בעיניי ולתפיסתי האישית בגיל הרך, בסדר? זה כמה שאפשר להשאיר ילדים קטנים במקום הפשוט, התמים, הנאיבי קצת. זה שהוא מאוד מאוד לא מורכב. בסדר? זאת אומרת, הם רואים דברים בצורה מאוד לא מופשטת, וזה לא רע. בסדר? זה לא בהכרח משהו שאנחנו רוצים או צריכים לשנות. זה ממש בסדר, זה חלק מהגיל שלהם וחלק מהתהליך ההתפתחותי שהם עוברים, שבו הם רואים את החיים בצורה מאוד פשוטה. לא קיבלתי, אני בוכה. אני רוצה שוקולד, אני אמור לקבל. אין שם, זאת אומרת, אנחנו צריכים להשאיר אותם במקום הפשוט הזה, ולא לנסות לסבך את הפשוט. בסדר? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חכמים מאוד, כי אנחנו דור חכם, ואנחנו דור שלומד, ודור שככה יודע, ויש מחקר, ומדע מפואר, ופסיכולוגיה מפוארת, והמון המון דברים חשובים מאוד, שגם אני משתמשת בהם, וגם אני חלק מהם. ויחד עם זאת, אני רוצה רגע להגיד, שלתפיסתי האישית, בגיל הרך, אנחנו רוצים להשאיר את הדברים הפשוטים, את האמונות התמימות, את הערכים הפשוטים, בלי לסבך, ובלי להביא אותם לאיזה שהם תפיסות, וככה דברים יותר מורכבים. אחרי שאמרתי את השלושה האלה, שאני ככה רוצה לחזור עליהם שוב, שהם לא מבינים מורכבות, ההבנה מוגבלת, בסדר? היא מאוד לא מופשטת, היא יותר חזותית, והמטרה שלנו היא להשאיר אותם כמה שיותר במקום הפשוט, ובאמת הטהור, הילדי, הדבר הפשוט הזה שאנחנו, לצערי הרב, אני אגיד פה משפט אולי, שאנחנו לפעמים קצת מאבדים אותו בתוך העולם המודרני, שוב, מתוך המון אג'נדות שנכנסו ככה לתוך העולם, העולם שלנו לעולם התרבות, החינוך, ואני, אחרי שאמרתי את השלושה האלה, אז אני רוצה להגיד כאן ככה יותר, ככה לצלול יותר פנימה, ולהגיד את הדעה האישית שלי כאן. אם זאת הייתה הבת שלי, בסדר, ויש לי ילדה בת 3.5, שאולי זה קצת יותר קטן מ-4.5, אבל הפער הוא לא מאוד מאוד משמעותי, והיא הייתה שואלת אותי שאלה כזאת, אני אגיד לכם שהייתי משתמשת כאן לא בכלי חינוכי בכלל, הייתי משתמשת בכלי התנהגותי. הייתי משתמשת בכלי שנקרא הסחת דעת. בסדר, זה לא כלי חינוכי, אנחנו לא מחנכים דרך הסחות דעת, ומי שמכיר אותי יודע שאני גם לא מעודדת הורים להשיח את הדעת בזמן בכי או תסכול של ילד. בסדר, אלא אם כן אנחנו יודעים שאנחנו הולכים, שאנחנו נורא ממהרים, שאנחנו לא יכולים כרגע להוביל אותם בדרך הנכונה והפשוטה ואיך שאנחנו צריכים להוביל אותם, אלא למשל הבוקר, בסדר, אם יש טנטרום, אז אני אומרת להורים, חבר'ה, זה הזמן להשתמש בהסחת דעת, זאת אומרת, אני ממש מזיזה את הדעת שלו מהרגע שהוא לא בחר את הבגד שהוא רצה, ואני אומרת לו, משה, בוא תראה כמה חלזונות מצאתי בחוץ, כי אני אומר, מהר, 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 מהר. למה אני עושה את זה? בסדר? כי בדרך כלל אחרי צהריים, הייתי אומרת, לא, אל תעשו את זה, תהיו איתו בבכי, זה בסדר, אנחנו נהיה שם אמפתיים ונשקף, ובאמת נהיה שם בתוך הדבר הזה, כי אנחנו לא רוצים לאלץ אותם להפסיק לבכות, זאת לא המטרה. אבל כאן ברגעים שאנחנו יותר לחוצים, ואנחנו מבינים שאנחנו לא באמת יכולים להכיל את זה, כי אין זמן ואין לנו עכשיו את הסבלנות והפנאי, להיות שם איתו בתוך הדבר הזה, אנחנו נשתמש בהסחת דעת. אחרי שאמרתי את זה, אני אגיד שגם בסיטואציות מהסוג הזה, שעולה כאן שאלה מורכבת, בסדר? מורכבת שיכולה להיות לא רק בהקשר של משפחות להט"ביות, משפחות חד-הוריות, לא משנה, לא, גם אם זה היה בהקשר של מוות, בסדר? של חלילה אבא שמת בקרב, ולצערנו אנחנו בתקופה כזאת שזה לא קורה מעט, אז הרבה פעמים אני פשוט אשיח את הדעת שלה. נגיד לה, מתוקה, מה את אומרת? הכנתי לך בבית קוסקוס והכנתי סלט ושניצלים, מה את אומרת? מה את רוצה שאני אגיש לך קודם? למה אנחנו, עכשיו, אני יודעת שאולי אתם עכשיו שומעים את זה ואומרים לעצמכם, למה? למה לא להיות איתה בתוך הדבר הזה? למה לא לענות לה באמת שאבא מת בקרב והוא לא ישוב? ולמה לא לענות לה ולהסביר לה שיש מגוון משפחות ולא רק משפחות של אבא ואמא? למה לא להגיד את האמת בעצם, נכון? כאילו היא שאלה שאלה, למה אני לא מתייחס אליה? אז אני אגיד חברים שאלף אנחנו עושים את זה באוטומטים שלנו הרבה מאוד ופשוט אנחנו לא מרגישים, אנחנו לא מודעים לזה, כי אלה אינטואיציות הוריות בסיסיות, בסדר? שבעיניי מאוד נכונות, שהרבה פעמים הם שואלים או מביאים לפתחנו, איזושהי שאלה, אמירה, משהו שהוא קצת מעל הלבל שלהם, ואנחנו לא באמת, אנחנו לא יודעים איך לצאת מזה, וגם באינטואיציות שלנו אנחנו מבינים שזה לא נכון לפתוח את זה עכשיו עם בת 4-5, אז אני פשוט כאילו משיח את דעתה ואני אפילו לא שם לב. אני עכשיו אומרת לכם לעשות את זה לכתחילה. אז יכול להיות שחלקכם, בטח ההורים שכאן שמאמינים כמוני, בהשתהות, במענה, בלא להשיח את הדעת כתפיסת עולם, זה יהיה להם עוד יותר קשה. אבל אני רוצה שתבינו שיש ערך להשחת דעת, בסדר? בסיטואציות שאנחנו מבינים שהילד לא יוכל להבין ולרדת לסוף דעתנו. למה? כי הוא מוגבל בהבנה שלו, ולמה? כי אנחנו רוצים להשאיר אותו כמה שיותר תמים ונאיבי. וזה ערך הרבה יותר גדול מלהסביר לילדה שאבא של רינה מת בקרב בעזה ויש מלחמה ויש אויב ואנשים לא חוזרים הביתה. זה ערך הרבה יותר גדול מזה. וגם כי הם לא מבינים את המורכבות. ולהסביר לילדה בת 4.5 שהאימא הזאת נשואה לאישה והם הלכו לבנק הזרע ולקחו תרומת זרע ואחת מהן הרתה מהזרע. ויש פה חברים הבנה מאוד מוגבלת בעיניי בלתי אפשרית של בת 4. זה, וגם אם ניתן דימויים של כל מיני, לא יודעת, ראיתי דימויים שקשורים בנבטים, שזה כמו נבט, שבתוך כזה מין איזה מצא צמר גפן, וכאילו הרחם זה המצא של הצמר גפן והנבט. חברים, חברות, אני מצטערת, אני אולי אשבור פה כמה מיתוסים, ויכול להיות שחלקכם הולכים לכעוס עליי, וזה בסדר, יכול להיות שאנחנו לא נסכים לגבי זה, אני איתנה פה בדעתי, ואגיד כאן שבעיניי אין שום יכולת לילדה בת 4.5, להבין מעבר לזרע וביצית חיבור בין גבר ואישה. שזה אני כן אמליץ בהחלט להגיד לילדים, איך באים לעולם ילדים, לגבר יש זרע, לאישה יש ביצית, כשהם מתחתנים והם רוצים להיות משפחה, הזרע והביצית מתחברים ונוצר עובר, בסדר? בתוך הרחם של האישה. גם זה קשה להבין, בסדר? כי מדובר פה בתהליכים מיקרוסקופיים, בסדר? אבל אנחנו רוצים לחנך למיניות בריאה, אנחנו רוצים לתת מידע, אנחנו לא רוצים לשמור את זה לגילאים הבוגרים, כי אנחנו מבינים שכן מדברים, ואנחנו מבינים את הצורך היום לדבר בגילאים הצעירים, גם על דברים שלכאורה נראים לנו מורכבים. אז להסביר את הדבר הפשוט של זרע וביצית, חיבור בין איש ואישה, אפשר בהחלט, בסדר? זה מאוד פשוט, זה משפט נורא פשוט, זה הסבר נורא פשוט, גם אם באמת בעומק שלו הוא לא פשוט. בסדר? אבל להתחיל ולהסביר, מה זה IVF'ים, ומה זה הזרעה, ומה זה חד אורית, ומה זה יחידנית, ומה זה מוות, אני חושבת שאין לזה שום ערך. אני לא רואה בזה ערך, אני לא רואה בזה משהו שבאמת יתרום לילדה הזאת. ושוב, זה לא קשור לתפיסת עולם ולאידיאולוגיה, רגע, זה קשור בעיניי להבנה של מה הם מסוגלים להבין בשכל הלא גדול שלהם, המוגבל שלהם, שהם נורא נורא קטנים, ואפילו אנחנו לא מסוגלים להבין מוות, אז בטח ובטח כשזה ילדים קטנים, וגם אנחנו לא תמיד מסוגלים להבין הרבה דברים אחרים, ואנחנו משתמשים ככה במה שיש לנו, בכלים שיש לנו, בשביל שבאמת ככה אנחנו נוכל קצת יותר להבין. אז תחשבו שאצלם אין שום כלים. אנחנו ומה שאנחנו נגיד, זה מה שהם יספגו. אז אם הייתי אומרת לכם בקצרה מה לעשות כשיש איזושהי שאלה מהסוג הזה, פשוט הסחת דעת. בכנות גדולה חברים, נעבור נושא, נגיד למתוקה, בואי נראה חלזונות, בואי נמשיך בטיול. היא מאוד קטנה, זה לא גיל שאפשר להסביר. בגילאים הבוגרים יותר, 7, 8, אני עוד יכולה להבין למה אפשר להסביר את זה לילדים קטנים. בסדר? כי א' זה כבר גיל שכבר יש איזושהי הבנה טיפה יותר מורכבת. בגיל 6 מתחילים להבין קצת יותר על סיבה ותוצאה, וחומרים, ותהליכים מדעיים לכאורה. עוד איכשהו, בסדר? וזה גם תלוי ילד, ותלוי התפתחות של ילד, וידע, וכל כך הרבה דברים שאי אפשר להכניס אותם פה בתוך הפרק, אבל זה ודאי ודאי עוד איכשהו יותר תואם גיל, מאשר גיל הרך. זה ככה, בהקשר הזה, אני ממש ממליצה לכם חברים, לא לנסות להתחכם עם הפשוט. הפשוט הוא שזה שילדים בגיל הרך, מבינים את הדברים הבסיסיים, ואנחנו גם לא רוצים, שוב, לאלץ אותם לעבור איזשהו תהליך התפתחות אחר, שהוא בוגר יותר, שהוא לא תואם את העולם השכלי רגשי שלהם. זה ככה עד כאן לגבי הדבר הזה. אני אמשיך ואגיד כאן, בסדר, וזה בסדר שאתם לא תסכימו איתי בחלקכם, וזאת הדעה האישית שלי חד משמעית, וזה קשור גם למטרה החינוכית בגיל הרך שהצבתי כאן בתחילת הפרק, של להשאיר אותם כמה שיותר תמימים, כי אם הייתם שואלים, אני חושבת, כנראה, אם הייתם שואלים אשת מקצוע אחרת, בסדר? וזאת עוד לא הייתה שאלה שהייתם שואלים אותי, יכול להיות שהייתה אומרת לכם, כן, לנרמל את זה שיש גם אמא ואבא, גם אבא ואבא, גם אמא ואמא, גם אמא לבד, גם אבא לבד, גם שתי אבות ואמא, וגם המון המון סוגים של משפחות, והכל טוב, והכל נורמלי, והכל בסדר, וכל אחד חי איך שהוא רוצה. ויכול להיות שזאת הייתה התשובה של אולי רוב הנשות מקצוע, בסדר? אני אגיד לכם, בתור אישה שמרנית יותר, ואישה גם עם אמונה דתית, שאני אוחזת בה כמובן, והיא חלק מתפיסת החיים שלי, וגם אני אגיד שזה לא רק עניין דתי, זה גם עניין מוסרי בעיניי, וגם עניין של איך אני תופסת חינוך, אני לא מחנכת ככה את הילדים הפרטיים שלי, אני לא מנרמלת את כל סוגי המשפחות, בסדר? אני כן חושבת שיש את התא המשפחתי המסורתי, שהוא הנכון והוא הטוב, וככה הם שומעים וגדלים. וזה שקיימים עוד תאי משפחה נוספים, זה נכון שזה קיים, אבל אני לא רוצה לנרמל אותם. אני גם לא רוצה חלילה לבטל אותם, בסדר? אני לא אגיד להם שזה, אני לא אגיד משפט כמו, הם חוטאים, הם אנשים רעים, אנחנו לא מקבלים את זה, אני לא אגיד את זה, אני אגיד שזה לא תואם את ההלכה היהודית, אני אגיד שזה לא תואם את התפיסה היהודית, אני אגיד שככה אנחנו לא מחנכים, אני אגיד משפט כזה, בסדר, אני כן אתן את הדעה האישית שלי, אני לא אתחיל להיכנס עם ככה ילדים קטנים למילים כמו חטאים ועבירות, לא רוצה, אני כן רוצה להשאיר את הפשוט, ובגיל הרך בעיקר אני לא רוצה לחשוף אותם, בסדר, לאפשרויות שיש היום בעולם הפוסט-מודרני, שאנחנו חיים בו למגוון המשפחות, אני לא אחשוף על זה לכתחילה, בסדר, אם היום בכל מיני תפיסות חדשות לכאורה, פרוגרסיביות, בשפת העם אולי, יש אפילו ערך בלחשוף בגיל הרך כבר למגוון המשפחות, יש הרי ממש ספרים, בסדר, ספרי ילדים שעוסקים במגוון המשפחות שיש, של שתי אבות, שתי אמאות וכולי וכולי. אני חושבת שזה לא נכון, בסדר? אני לא חושבת שצריך לחשוף ילדים בגיל הרך למגוון המשפחות. זה שזה קיים, זה קיים, קיימים המון דברים בעולם, קיים גם חלילה מוות, וקיימות המון טרגדיות, וקיימים המון דברים שהם לא... שהם פה והם קיימים בתוך המציאות, ואני עדיין אבחר מה אני חושפת את הילדים שלי לכתחילה, בסדר, לא דיעבד, אם יש מלחמה והם חשופים למוות, אז הם חשופים למוות, אז אני אדע להתאים את זה לגילאים השונים, אבל לנרמל, לכתחילה, כל מיני תפיסות חדשות, משפחות חדשות, וכל מיני ערכים חדשים, בשם איזו תפיסה נאורה לכאורה, חד משמעית לכאורה, שכך נכון, אני לא שם, חברים, בסדר? אני, חשוב לי להגיד, אני חושבת שזה לא נכון, זה לא נכון לחשוף בגיל כל כך צעיר למגוון הזה, אני חושבת שזה חוטא ליכולת של הילדים שלנו לגדול בתפיסות פשוטות וכמה שיותר טהורות ובסיסיות של אמא ואבא. כך נולדים ילדים, כך התא המשפחתי המסורתי, אני רוצה לשמר את זה, אני לא מתביישת לומר את זה, אני רוצה לשמר את התא הזה, אני רואה בו ערך, אני רואה ערך באבא ואמא, אני רואה בזה ערך, אני מבינה שקיימות תפיסות אחרות, שכן קיימים עוד תאים משפחתיים, בגילאים הבוגרים יותר, בסדר, גם עם הילדים הפרטיים שלי, בסדר, בגילאי 10, 11, 12, 13, אני אדבר רחב יותר. אני כן אדבר איתם על הבחירות, אני אדבר אותם על התפיסות, על הערכים, על איך אני רואה את הדברים, אני אפתח להם את הראש, אני לא אוכל למנוע מהם, בסדר, את את ההבנה שזה קיים. אני גם לא רוצה למנוע מהם באיזשהו מקום, כי אני מבינה שהם יפגשו בזה במוקדם או במוחר, ואם כבר הם פוגשים בזה, אז אני מעדיפה להיות זאת שככה רוצה לשוחח איתם על הדבר הזה. בגיל הרך אני חושבת שצריך להשאיר אותם כמה שיותר בפשוט, בתמים, במסורתי, לא במובן הדתי, בסדר? במובן של כך נבנה העולם, זה התא הרגיל, זה שיש דברים חדשים, נכון? אני בוחרת לא לחשוף אותם בגילאים הצעירים למשהו לא המיינסטרים, למשהו שהוא לא בנורמה, בסדר? עכשיו אל תיקחו את הנורמה למשהו שהוא כאילו לא נורמלי וכן נורמלי, אני לא מתיימרת להגיד מה נורמלי ולא נורמלי, בסדר? אני לא נכנסת לזה, משהו שהוא לא במיינסטרים, בסדר? המיינסטרים הוא שיש אבא ואמא, כך נברא העולם, כך היו כל הדורות, כך באים לעולם בני אדם, אי אפשר להתווכח עם הטבע, זה שהמדע התקדם לכדי זה שאפשר לעשות הזרעות ואונדקאית ו-IVF'ים, אוקיי, המדע אכן התפתח. אבל האם אני רוצה במקביל לזה לנרמל כאן כל מיני משפחות חדשות מהסוג שאני לא מאמינה בו? אני לא מאמינה בו, מותר להגיד את זה, מותר לי להגיד את זה. אני לא מאמינה בו, זה לא אומר שאני רוצה לתלות מחר את כולם, וזה לא אומר שאני מחנכת את הילדים שלי לסנוע מישהו. זה אומר שעולם הערכים שלי לא תואם את התא המשפחתי הלהט"בי. בסדר? הוא לא תואם אותו. ואני, כמה שאני יכולה בגיל הצעיר לשמר אותם תמימים וטהורים, ולא לחשוף אותם למגוון האינסופי שיש היום, כך אני אעשה. כך אני מאמינה שנכון במהות גם. לא רק בגלל שזאת הדעה שלי, אלא כי אני חושבת שאין להם שום יכולת להבין מה זה אמא ואמא. אין להם שום יכולת להבין את זה. אני באמת חושבת שזה עומד בסתירה ליכולת ההתפתחותית שלהם. אז אני, ככה היה חשוב לי לענות על השאלה הזאת גם בהקשר של מאפיינים וגם בהקשר של הדעה האישית שלי, שזאת הדעה שלי. אפרת, אתם ממש לא חייבים להסכים איתה. אם אתם הורים שחושבים שחשוב לחשוף אותם למגוון המשפחות, תפדל חברים, אני מכבדת אתכם לגמרי, תעשו את זה. אני חושבת שזה לא נכון, אני לא מחנכת ככה את הילדים הפרטיים שלי, ואת ההורים שאני אלווה, אני חד משמעית אומרת להם בגילאים הצעירים, כמה שיותר פשוט, 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 הכי פשוט, אמא, אבא ומשפחה, וככה זרע וביצית, וככה באים ילדים לעולם, וזה הפשוט, זה המיינסטרים, זאת הנורמה, לא צריך להסתבך ולא צריך לסבך אותם. ובהמשך הם יגדלו, אז נביא את המורכבות, ובהמשך הם יגדלו, ונביא את השאלות, ונביא את השיח הביקורתי, ונביא את הערכים שככה מתנגשים, את המתח הזה שקיים, והוא קיים, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, ולא רוצים להתעלם ממנו, אנחנו מבינים שהוא שם, והוא נוכח, ויש פה מתח, ואני לא רוצה, אני לא רוצה לזרוק אותו. אני פה עונה על השאלה הזאת, מתוך מקום של יש פה ילדה בת 4.5, ואיך אנחנו עונים על השאלה הזאת, איך בכלל אנחנו מתבוננים על התפיסות החדשות שיש לנו, ככה שאנחנו שומעים סביבנו, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה בעולם שלנו. אז אני חושבת שלצד זה שיש כאן תפיסות מתקדמות יותר, שחושבות שנכון לחשוף כבר בגילאי הגנים למגוון המשפחות, והם חושבים שכך נכון לחנך וכך נכון לנרמל את התפיסות האלה. אז אני חושבת, אני אפרת, חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שזו טעות, אני חושבת שזה לא כך מחנכים, בסדר? אני, עולם הערכים שלי הוא שונה, בסדר? וכל זה שאני חלילה לא אחנך בשום מקום לשנאה ולפגיעה, אני גם אגיד מה אני חושבת שנכון. וכך אני חושבת שנכון, ולכן גם הקלטתי את הפרק הזה, כדי גם לעשות סדר במאפיינים ההתפתחותיים, וגם לדבר רגע על דעות, כי בסוף חינוך מגיע מתוך עולם ערכים. בסדר? חינוך לא עומד באיזו מין עלה תלוש. הוא עולם רחב של ערכים, של דעות, של תפיסות. אני מחנכת ככה, ומשה לידי מחנך אחרת. אף אחד לא מחנך לכלום. אם אנחנו לא נחנך לכלום, אנחנו לא נחנך. בסדר? אפשר להתווכח על הדעות, אפשר להתווכח על הערכים. אי אפשר להתווכח כל כך על מה ילדים בגיל הרך כן מבינים או לא מבינים. זה כבר באמת ככה למחקרים ומוח של כאילו ילדים, שככה כל המחקרים מראים לנו שבגיל הרך אין להם את היכולת הקוגניטיבית להבין את המורכבות הזאת, ולכן הדברים הם מאוד מאוד פשוטים בגילאים הצעירים. כן, יש אפשר להתווכח על עולם ערכים, וזה בסדר להתווכח עליו, זאת הייתה הדעה האישית שלי, ואני מקווה שהיה לכם מעניין ומועיל, וקצת פותח את הראש. מה שהייתי רוצה אולי שתיקחו מכאן בעיקר, זה להבין איך עולם הערכים שלכם מתחבר בסוף לחיים שלכם, לחינוך שלכם בבית. אל תפחדו להביא דעות, מחשבות. חינוך הוא לא, אתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה. אתה יכול להיות, אתה יכול להגיע הכי רחוק שאפשר, אבל יש עולם ערכים שעליו הכל מתבסס. ועולם הערכים הזה הוא משתנה מאדם לאדם. עולם הערכים שלי הוא יהודי, הוא מאוזן, הוא לא קנאי ולא קיצוני, אבל הוא עולם ערכים יהודי. וכך אני מחנכת, בסדר? כך אני מחנכת את הילדים שלי. וכך אני חושבת שנכון, ביחד עם ככה שבגיל הרך אנחנו נורא רוצים להשאיר את התמימות, אז ככל שהם גדלים, אנחנו כן נביא את המורכבות, וכן נביא את השיח היותר מורכב. אני חושבת שזה חשוב, יחד עם דעה מוצקה. בסדר? זה שאני אומרת מורכב, זה לא אומר של אפשר גם וגם. בסדר? זה אומר של יש משפחות גם כאלה, אבל אנחנו מאמינים, היהדות מאמינה, ההלכה, בסדר? ההלכה היהודית היא כך וכך וכך. והשיח הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. אז אני מקווה שהיה לכם מעניין ומשמעותי, ואתם יכולים לכתוב לי כמובן גם עוד שאלות שאני אענה עליהן כאן עם פרקים הבאים, וגם בכלל אם יש לכם איזשהו מחשבה או משהו שאתם רוצים להגיד לי, אני שמחה לשמוע תמיד. להתראות חברים.